והרי החדשה, כתבתו של איתי שטרן, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. לפני 3 שנים העיניים של מיכל רבינוביץ' החלו לבגוד בה. החדשות, שאותן הייתה רגילה להקריא מהטלפרומטר, החלו להתערפל. ככל שנקף הזמן הלכו האותיות הרצות שעל הצג ותפחו, מנסות להפוך לכלי עזר למגישה, וזו החלה בו בזמן להשתמש בזיכרון הצילומי שלה כדי לזכור את פתיחי המהדורות. אלא שאז, באחת ממערכות הבחירות של 2019, הגיעה מהדורת שטח ששודרה ממדרחוב ממילה שבירושלים. הייתה שמש ותאורה עם פנסים לתוך העיניים, ופשוט לא ראיתי כלום, במובן של אבסטרקט מוחלט. את כל השידור העברתי בעל פה. כשהגעתי לאופטומטריסט לבדיקה, הוא אמר שהוא לא יודע מה זה, אבל דרש ממני לעזוב הכל ולהגיע לבדיקה דחופה בבית חולים. לא הלכתי כמובן, הלכתי למעדורה ובעלי אמר לי שאני חייבת לטפל בזה. לא ישנתי כל אותו הלילה כי פחדתי שאני מתעברת. זה מאוד הלחיץ אותי. בסוף נותחתי בעין אחת ואני רואה ב6-6, אבל בעין השנייה יש הידרדרות. אני מסתדרת עם עין אחת יופי. למה בעצם לא לטפל גם בה? אני דוחה עכשיו את הטיפול כי זה אומר שאצטרך לקחת שבועיים חופשה. איך אני יכולה? בתחילת הקורונה לא רציתי להיות בבתי חולים, ועכשיו יש המון תירוצים אחרים, כי זו תקופה של פיגועים. ברגע שאני יודעת שזה לא משהו אלים או סופני והוא רק פוגע באיכות החיים שלי, אני מסתדרת עם זה מעולה. רבינוביץ' אכן מסתדרת לא רע בכלל. את האותיות בוואטסאפ שלה אני מצליח לקרוא גם ממרחק 2 מטרים. החלקות הזאת לא מונעת ממנה להתיישב 4 פעמים בשבוע בכיסא המגישה המרכזית של חדשות הערב בכאן 11, תפקיד שקיבלה עם פרישתה של דוריה למפל. אנשים שעובדים עמה מספרים כי היא לא מבקשת ולא מקבלת הנחות בשל מצבה המורכב. היא מגיעה כל יום למערכת בשעות הצהריים המוקדמות, כותבת את הטקסטים שתקרא מאוחר יותר ומצויה בכל פרט ופרט. בשלב מסוים אני מציע לה שהרעיון ניסה את הכותרת לא רואה בעיניים. היא צוחקת ואומרת שזה נשמע כמו רעיון טוב. הוכחה חותכת לכך שרבינוביץ' מוכנה לעמוד מול גורמים רבי כוח ולהתעמת איתם, קיבל הציבור כשחשפה את פרשת גל אוחובסקי. לא היינו גוף התקשורת היחיד שהכיר את הסיפור. גוף מסחרי נוסף ידע עליו ולא בדק אותו. היא אומרת ומגלה כיצד התגלגל לידיה התחקיר המהדהד. תוך כדי צילומים על כתבה שעסקה בתקיפות מיניות בקהילה הגאה, שאלתי את עמרי פיינשטיין, מייסד עמוד האינסטגרם תורנו, שנתן במה לתלונות מסוג זה, אם יש איזה תורף, אדם מוכר עם כוח ועוצמה, כמו שהיה בזמנו הרווי ויינשטיין. התשובה שלו הייתה מאוססת. הוא לא רצה לספר בהתחלה. לא הכרנו עדיין, אבל לא הרפאתי. לאט לאט קילפתי אותו והוא אמר לי את השם אוחובסקי. זה הפתיע אותי מאוד. התחקיר שפורסם בנובמבר שעבר כלל 3 עדויות של גברים שטענו כי אוחובסקי השתמש לכאורה במעבדו כדי להביא אותם לקיים יחסי מין שכללו אלמנטים של כפייה ואלימות. אוחובסקי הכחיש. מאוחר יותר הגישו 3 תלונות במשטרה, אך 3 נסגרו על ידי הפרקליטות. בימים אלו נידונה במשטרה תלונה 4 שהחקירה בעניינה נותרה פתוחה. הפרשה שהביאה להתפוצצות של גל המי-טו בקהילה הגאה הייתה גם לחשיפה המהדהדת ביותר של חדשות כאן 11 מאז עלו לשידור לפני 5 שנים. הסיפור זכה לפולו-אפים בערוצים המסחריים והפך לכותרות הראשיות בשערי העיתונים. רבינוביץ', שעבדה עליו עם פיינשטיין במשך 4 חודשים, מציינת כעת שגם אם רק 3 תלונות שהגיעו לשולחנה הפכו לעדות מצולמת נגד אוחובסקי, בפועל מספרן היה דו-ספרתי. ולא רק נגדו. כשפרסמנו את התחקיר קיבלנו פניות נוספות של גברים שנפגעו מדמויות אחרות בקהילה. והייתה גם פנייה של אסי עזר לעומרי. אורי חריח ניסה להבין איזה דברים אמורים להתפרסם ומה יש בקנה. אחרי שיצא לאור הסיפור שלו, השחקן יהודה נהר יעיד בתחקיר בוואלה כי עזר הטריד אותו מינית לכאורה ושלף בפניו את איבר מינו בניגוד לרצונו, הדברים התחברו לו. אסי עזר לא מסר את תגובתו לטענה עד סגירת הגיליון. איך את מסבירה את החלטת המשטרה לסגור את 3 התיקים? עד לרגע זה לא קיבלנו הסבר לפער הזה. יש למלוא האמון גם במשטרה וגם בפרקליטות, אבל ברגע שהפרקליטות קובעת שהיא מאמינה למתלוננים ומצד שני סוגרת את התיק, איך זה הולך יחד? נדרש הסבר. אולי נקבל אותו בסוף, אחרי הטיפול בתלונה הרביעית שעדיין פתוחה. בכל מקרה, אני חושבת שגם אחרי שהתיק נסגר מחוסר אשמה, זה לא אומר שהמעשים של אוחובסקי היו תקינים. המתלוננים מצידם הרגישו שזה הניצחון שלהם, כי הפרקליטות האמינה להם. הייתה תחושה של החמצה כשהבנת שהתיקים נסגרו? לא, לא עשיתי את זה כדי שמישהו ייכנס לכלא. מבחינתי זה היה סיפור עיתונאי. בהתחלה בכלל לא חשבנו שתיפתח חקירה. להבנתי, אגב, המתלוננים כבר נמצאים בקשר עם עורכת הדין גליה שמילוביץ', שזכורה מייצוג הנפגעות בפרשת אייל גולן, ופניהם להגשת תביעה אזרחית. מה שכן, אני חושבת שאם הסיפורים האלו היו בין גבר לאישה, לא בטוח שהפסיקות והקביעות היו זהות. אני חושבת שלא. יכול מאוד להיות שעדיין יש הרבה חוסר הבנה לגבי פגיעות מיניות שנעשות בין בני אותו המין. לצערי, עדיין לא התקדמנו מספיק בעניין הזה. ובכלל, הרגישות שלה לפגיעה במוחלשים נוכחת בשיחה. דקות ספורות לפני שאנחנו מתיישבים בסלון רחב הידיים של בית הוריה בכפר סבא, שם היא בוחרת לקיים את הרעיון, בזמן שהשניים שוהים בחופשה, רבינוביץ' מסיעה אותי במכוניתה למשעול צער, סמוך לבניין שבו התבגרה בעיר. הייתי ילדה נורא טובה. לא חנונית, אבל כן ילדה טובה. מצטיינת. אבל עברתי פה הרבה הצקות, היא מספרת. עד אז, בחיים לא עברתי משהו חברתי רע. בפתח תקווה שבה גרנו לפני כן הייתי מאוד אהובה. כאן ירדתי יום אחד למטה, חברה טובה שלי באה לקראתי, ואז אחד הילדים שהיו שם הרים לי את החולצה וראו לי הכל. הייתי בת 10. הושפלתי ברמות. זה היה הרגע הכי מצלק בחיים שלי עד היום. אילו השלכות היו לכך בהמשך? היו לזה השלכות בקטע של זרות. בכל מקום חדש שאני מגיעה אליו, אני הזרה. בכל מקום שאליו הגעתי, לא היו לי חיים קלים. גם בצבא ובכל מסגרת אחרת שבאתי אליה, איכשהו הרגשתי זרות. אני תמיד חוזרת לילדה היא שמגיעה למקום חדש וצריכה לפגוש זרות. לא פורסים לי איזה שטיח ואני לא הולכת בטיפופי עקבים, בכלילות, כמו שאולי נדמה. כשרבינוביץ' בוחרת בדימוי העקבים הגבוהים והשטיח, היא אולי מתייחסת בעקיפין גם לאיזו אלגנטיות שהיא משדרת ושנראית כמעט זרה בנוף המקומי. גם כששערה הבלונדיני אסוף למעין זנב סוס והיא לבושה בג'ינס ובחולצה מכופתרת, נראה שהשקיעה לא מעט זמן ומחשבה בהופעה שלה לפני שיצאה מהבית. והמראה הלא לגמרי מקומי הזה אכן נותר זר לרבים, או לפחות לא נקשר אוטומטית לשם. רבינוביץ' היא לא פיגורה מוכרת שכל אדם ברחוב מזהה את שמה. כשבשיחות אגביות עם חברים לפני הרעיון העליתי את שמה, תגובה לא נדירה הייתה, מיכל מי? זה אומר אולי משהו על הרייטינג של המהדורה שהיא מגישה, ועוד נחזור לזה, אבל יותר מכך זה מעיד על האישה שמאחורי המעטה הקורקטי, יש אומרים קר, של המגישה. רבינוביץ' לא מפרסמת הגיגים ברשתות החברתיות. היא סרבנית רעיונות. גם לרעיון הזה כמעט שלא נעתרה. היא נעדרת מהשקות, פרימיירות ולכן גם עם דורי רכילות. מן הסתם משום שבעלה, השני, הוא איש כוחות הביטחון שאת שמו היא מנועה מלהזכיר, אבל בעיקר משום שהיא בן אדם מאוד פרטי. לכן כשהיא מדברת על תחושת הזרות, נדמה כי מבחינתה זו חשיפה לא שגרתית והיא ממהרת להסביר את מקורה. אביה היה איש צבא קבע, והמשפחה, האם והאח הצעיר, נדדה ברחבי הארץ בעקבותיו. רבינוביץ' נולדה בתל אביב בשנת 1972 ועברה עם ההורים לגבעת יואב שברמת הגולן. משם עברה המשפחה לרמת גן ולפתח תקווה, עד שלבסוף השתקנו הוריה בכפר סבא. אני מחברת אותך לזה היום כי זה הולך איתי המון קדימה. היא מנמקת את סיפור היום ההוא בחייה של ילדה שעברה לעיר חדשה והרגישה זרה ומושפלת. אני לא מהמתמסכנות וזה לא צריך להיות ממוסגר בתור הילדה המוחרמת שהפכה למגישת המהדורה. זה לא הסיפור. אני אדם הכי שמח ואופטימי ולא דיכוני, אבל אני זוכרת שמאותו רגע ועד אחרי הצבא הלכתי עם חולצות שחורות ארוכות. תמיד. תמיד היא גם רצתה להיות עיתונאית. הייתי צמודה לרדיו, הולכת איתו לכל מקום, היא מספרת על ילדותה. ישנה עם זה בלילה. הייתי גם תולעת עיתונים וספרים. לא מרדתי אף פעם כי לא היה במה למרוד. ההורים שלי אף פעם לא הרימו עליי קול. כולם במשפחה אמרו שאני אהיה חוקרת בחירה במשטרה. בסוף, באמת הגעתי לא הכי רחוק משם. את הצעדים הראשונים בעולם התקשורת היא עשתה במהלך שירותה הצבאי, כששרתה בדובר צה"ל ובעיתון במחנה. עם שחרורה מצה"ל, למדה תקשורת והתעמלות לגיל הרך, והחלה לעבוד במקומון על השרון של קבוצת ידיעות אחרונות. משם עברה לתקשורת הארצית, כששדרית קווים ברשות השידור וערוץ הספורט, ופרשנה משחקי כדורגל וכדורסל. בהמשך החלה להגיש מבזקים, תוכניות אקטואליה של אחר הצהריים, ומשדרים מיוחדים ברשות השידור. לבסוף העפילה להגשת מהדורת השבת בערוץ הראשון, וממנה עברה לכיסא המגישה המרכזית של מבט, עם פרישתו של יעקב אלון. אלה היו חודשי האחרונים של רשות השידור ורבינוביץ' שלא הצליחה להחזיר את הצופים שהלכו ונטשו. בתוך כך היא נישאה, ילדה בת, שגם את שמה היא מסרבת לומר, מהי השמה שאימא שלה עובדת בתקשורת? התגרשה והתמודדה עם המקצוע המלחיץ כאם יחידנית. את המהדורה האחרונה של מבט היא כנראה לא תשכח לעולם. רק בשעה 7 של אותו ערב הגיעה שיחת הטלפון שבה הודיעו לנו שזו המהדורה האחרונה. פשוט הפתיעו אותנו. שר התקשורת היה אז נתניהו. הוא החליט. אני זוכרת שאמרתי ליורם כהן, ראש חטיבת החדשות אז, שאני לא מסוגלת להגיש. הרגשתי שאני לא מסוגלת לעמוד בזה. פשוט התחלתי לבכות. אמרו לי באוזנייה, אין מצב שאת לא עושה את זה. את גדולה. את תעשי את זה הכי טוב. לא רציתי והרגשתי שאני לא מסוגלת, אבל בסוף הגשתי מהדורה מלאה ובסופה בכיתי גם בשידור. אני חושבת שזה הפך להיות השידור הכי גדול שעשיתי עד אותו יום. עם הקמתו של תאגיד כאן 11 נמנתה רבינוביץ' עם עובדי רשות השידור שעברו בהצלחה את תהליך הסינון והתקבלו לגוף החדש. מעט אחר כך חשף עיתונאי הארץ גידי וייץ כי המסננת הייתה רשימות פוגעניות ואלימות שאספו בחירי התאגיד ושזכו בהמשך לכינוי הרשימות השחורות. מי שהופיע בהן כמומלץ הוא עבר במסלול ישיר לתאגיד, אבל היו שנאלצו לצלוח מכשול בדמות הסתייגות שצורפה לשמם. והיו גם רבים שתוארו במילות תואר גסות ולא רלוונטיות, ממכוער ועד אנטיפטית, שבסופן הכרעה לא להתקרב. על רבינוביץ' עצמה כתבו שם בסדר הזה, שהיא מגישה יפה, חרוצה ודי אינטליגנטית, אם כי מעט קפואה וקרה על המסך, לב זהב. כשהיא נשאלת איך הגיבה כשנחשפה להגדרה, היא אומרת, לא אהבתי את זה, אבל לא מצאתי את זה פוגעני לגביי. אם הייתי לוקחת ללב את כל מה שאמרו עליי במהלך השנים, לא הייתי יכולה להמשיך. תאמין לי, אמרו עליי דברים הרבה יותר גרועים. אלדד קובלנץ, אז מנכ"ל התאגיד, הקפיד לעשות שיחה אישית עם כל מי שהיה ברשימות האלו, ואני הייתי אחת מהם. אמרתי לו שלא לקחתי את זה באופן אישי, אבל שזה לא היה במקום. לא נעלבת הן צמד מילים שחוזרות אל עצמן בשיחה עם רבינוביץ'. למשל, כשעל הפרק העובדה, שעל אף הניסיון הרב שצברה בכאן 11 וברשות השידור, היא לא הייתה הראשונה שאליה פנו כאשר המגישה הראשית דוריה למפל הודיעה על פרישתה. לפני כן פנה ברוך שי, ראש חטיבת החדשות בתאגיד, לטלי מורנו ולרומי נוימרק, אך הן דחו את ההצעה. קודם כל, לא נעלבתי ולא נפגעתי, אומרת רבינוביץ', כשאני שואל אותה אם לא נפגעה מכך שהייתה השלישית בתור. הגשתי שנים ארוכות את מהדורת שבת, ולפני כן הגישה תוכנית יומית עם יועז הנדל, אך זו ירדה אחרי זמן קצר. בתאגיד, וזו הייתה פנינה. זו מהדורה סופר יוקרתית ונצפית, וזו הבמה הכי טובה שיכולתי לקבל. הבאתי את האני שלי לידי ביטוי. ולשאלתך, בכלל לא חשבתי שאהיה על המדף. כשהציעו לי את התפקיד, פתאום הרגשתי כאילו הציעו לי הצעת ניסויים. הבנתי שאני לא יכולה להגיד לזה לא. התרגשתי נורא ואמרתי לו תוך שנייה, כן, עוד לפני ששמעתי את התנאים. זו לא הצעה שמסרבים לה כשהיא מגיעה ממקום שאתה אוהב. בלילה התחילו לגעות החששות. הבנתי שעל הכתפיים שלי יהיו הרבה לחץ ואחריות. השדה התקשורתי הוא מקום יצרי ומלא אגו. איפה האגו שלך בתמונה? כמה הוא מפעיל אותך? אין אדם בלי אגו, אבל זה לא מפעיל אותי. אני חושבת שזה בגלל שכבר עשיתי הכל בדרך. אני לא מרגישה שאני חייבת להוכיח את עצמי כל הזמן. מצד שני, בתחושה שלי, אני בהתרגשות סי לפני כל מהדורה. בכל ערב אני מרגישה כאילו זה הערב הראשון שלי בתפקיד. אני בלחץ לפני רעיונות. ביום שזה לא יקרה, זה יהיה הסימן שלי לעזוב. מבקרת הטלוויזיה של גלריה, יסמין לוי, דווקא כתבה על הלחץ שמפעילה רבינוביץ' כשהיא לא מקבלת ממרואיין את מבוקשה. על הרעיון שערכה עם שרת הפנים הילד שקט באוקטובר שעבר, למשל, ובו ניסתה להבין מה הקו האדום שבעתיות תפרוש מהקואליציה, כתבה לוי כך. נראה ששקט הרגישה חוסר נוחות גוברת מול נחישותה של רבינוביץ', פיתחה עוינות אלגנטית כלפיה, במבט ובאינטונציה, וחמקה מלענות לעניין בעוד היא הולכת סחור סחור בינות המוקשים. אולי רבינוביץ' לא קיבלה את התשובה שרצתה, אבל הייתה החוקרת שהלחיצה אותה מבין שלוש מגישי המהדורות. קולגות לשעבר של רבינוביץ' מתארים צדדים אחרים. היא הארד וורקרית והיא עשתה את כל הדרך מלמטה, בלי קיצורים. אף אחד לא הנחית אותה לאיזו תוכנית או לאיזו מהדורה, אומרת לוסי האריש, ששימשה כחונכת שלה באגף המבזקים של רשות השידור בשנת 2009. בגלל זה אני כל כך מעריכה אותה. היא עברה דרך לא פשוטה, והיא גם באמת בן אדם. בזמנו היא הייתה אימא יחידנית עם ילדה קטנה, והיא הייתה מגיעה לירושלים מהמרכז ולומדת ורוצה לדעת יותר ולעשות יותר. לא ויתרה לעצמה, לא בתור אימא, לא בתור עיתונאית. וזה השתלם לה. אני רואה את זה. היא עיתונאית ומגישה טובה. טובה, אך לא מספיק מוכרת בקרב הציבור הרחב. בפסיפס המגישות בישראל היא לא מהשמות הראשונים שעולים בראש. וזה מבאס אותי, כי אם הייתה מישהי שעשתה דרך בשביל להגיע לאן שהיא הגיעה, זו מיכל. היא גם שברה את המיתוס שהיה קיים בזמנו לגבי המגישה הבלונדינית. היא ידעה שיש סטריאוטיפ כזה ועבדה קשה כדי להוכיח שהיא הרבה יותר מזה. זה היה מדהים בעיניי, מלבד העובדה שהיא פשוט אישה מוכשרת. גם יעקב אחי מאיר, שעבד עם רבינוביץ' ברשות השידור, מעיד עליה דברים דומים. היא אדם רציני, עובדת הרבה על הדיוק שבדברים, ונזהרת מכל שגיאה. ובניגוד למנחות או קרייניות אחרות, היא לא מתהלכת בגדולות. היא ממוקדת בעבודה שלה ולא מתעסקת בכל מיני אחורי הקלעים. פשוט עובדת ברצינות. מאוד הערכתי אותה. כשהיא מונתה לתפקיד מגישת החדשות במהדורה המרכזית, שלחתי לה אס-אמס כי חשבתי שהיא כבר מזמן הייתה צריכה לעשות את זה. יכול להיות שהחיסרון שלה זה שהיא יותר מדי רצינית ולא מתעסקת בלקדם את עצמה. חשבתי שהיא הייתה צריכה להיות המגישה המרכזית ברגע שהתאגיד החל לפעול, וגם עכשיו כשאני צופה בה. היא מגישה בלי הצגות ובלי הערות, היא מגישה את החדשות כאביתן, כפי שצריך להיות. את שומרת על עמימות פוליטית. חשבון הטוויטר שלך רק מהתייחסויות לאקטואליה, וכל זה קורה בזמן שפרסונות עיתונאיות בונות לעצמן תדמית וכוח ברשתות החברתיות. את לא חוששת להישאר מאחור? זה עניין של אמינות ואובייקטיביות. כאדם שיושב בכיסא כזה, הצופה צריך לקבל אותי נקייה. זה לא בא ממקום של ממלכתיות. אני פשוט חושבת שברגע שאתה צובע את עצמך בצבע פוליטי מסוים, זה מזיק. כל עוד לא מדובר בעניין פוליטי, אפשר להבין בקלות מה הדעה שלי על דברים. אין בן אדם שישב ויראה את המימיקות שלי כשאני מדווחת על שחרור מוקדם של עברייני מין ולא יבין מה אני חושבת על כך. בין שזה משה איבגי, או אלון קסטיאל, או רונן ביטי. זה נושא שבוער בי ומעסיק אותי. אבל פוליטיקה היא קו אדום. נכון, אני לא אדם אובייקטיבי ויש לי דעה על כל דבר, מקטן ועד גדול, אבל בסופו של דבר, כשאת יושבת על הכיסא הזה, את לא רוצה לשטוף לאנשים את המוח. זו האג'נדה שלי. גם כצופה במהדורות מתחרות, לא הייתי רוצה שמישהו יתחיל להטיף לי. את בעצם לא כותבת את הדעות שלך בשום מקום. זה לא חסר לך? חסר לי מאוד, אבל זה עניין של תפיסה של הפרסונה העיתונאית שלי. אז בכל זאת, את בוחרת לשמור על איזו ממלכתיות, מושג שקצת הולך ונעלם מהפריים טיים הישראלי. אני מאוד לא אוהבת את המילה ממלכתית. זה נשמע לי מיושן. עיתונאי בכיר מאוד שאל אותי פעם מה הסגנון ההגשה שלי. אז אמרתי לו, הסגנון שלי הוא שאין לי סגנון. כלומר, אין לי מניירות בהגשה שלי, כמו שאני מדברת איתך. כך אני בשידור. אני לא מחשבת מימיקות בכל רגע נתון. אבל כן, יש לי הרבה כבוד למקצוע, ואני חושבת שאני לא הסיפור. זה לא מוסיף. בדיוק להפך. הרי זה מקומם אנשים, ומיד אתה הופך לחשוד. מה את חושבת על הקולגות שלך, יונית לוי ואילה כוח? אני מאוד מעריכה את יונית. אנחנו לא מכירות, אבל אני מאוד אוהבת את העבודה שלה. אני מעריכה מאוד גם את אילה כוח ואת גאולה אבן. יש תנועתיות כזו. את כל הזמן לומדת מכולן. את לא חושבת שיש בעיה אתית בכך שאבן מגישה את מהדורת שישי שלכם, למרות שהיא נשואה לשר המשפטים גדעון סער? ברגע שהכל על השולחן, העניין הזה נעשה קל יותר. כולם יודעים מי זו גאולה ולמי היא נשואה. אני חושבת שהיא הכי אחראית בעניין הזה, ולאורך מערכות בחירות קודמות, היא קמה וזזה הצידה בלי שאף אחד ביקש ממנה. אני חושבת שהיא המראיינת הטובה בארץ, ואני לא רואה סיבה שהיא לא תשב שם. השדה של האקטואליה הוא גברי במובהק, אבל כל מהדורות הערב מוגשות כיום על ידי נשים. עד כמה נאלץ להיאבק יותר כאישה כדי להגיע לאן שהגעת. כל הנשים שעובדות בתחום הן ראויות מאוד, והן עבדו קשה כדי להגיע למשבצת הזאת. האם היה לי קשה יותר כאישה? תמיד, וגם היה עניין הזרות שסיפרתי לך עליו. לא קיבלו אותי בחמימות יתר, ובטח שלגברים קל יותר בעולם הזה. הרגשתי את זה, ברור. עד היום עמיתים למקצוע מתנסחים לפעמים בצורה מסוימת, שאם אני הייתי מתנסחת כך, היו מבקרים אותי. כי אני אישה. יש זכוכית מגדלת שדרכה מסתכלים עלינו. זה סיפור חיינו. המהדורה בהגשת רבינוביץ' זוכה לא פעם למחמאות מצד מבקרי הטלוויזיה בשל תיעדוף של נושאי רוחב. הפינה הקבועה של רן זינגר מקדישה זמן מסך לחברה הערבית בישראל, לשם שינוי לאו דווקא דרך פריזמה ביטחונית. כתבת הסביבה יפעד ליק זכתה בפרס סוקולוב על סדרת הזמן הירוק, שבה חשפה מחדלים בתחום הפסולת, מפגעי ריח והשתלטות בעלי און על קרקעות ציבוריות. אורן אהרוני עמד מאחורי שורת תחקירים שחשפו ריקבון ברשויות המקומיות, ובסיקור המלחמה באוקראינה הייתה הדס גרינברג, העיתונאית הישראלית היחידה שדיווחה מאזור הטבח בבוצ'ה. למרות רשימת ההישגים הזאת, בחדשות הערב עדיין מתקשים להרים תחקירים משמעותיים בתחומים הפוליטיים, כלכליים וחברתיים בישראל. המהדורה שלכם עוסקת בנושאים רחבים שלא באים לידי ביטוי בהכרח במהדורות המסחריות. מנגד, בחמש שנות קיומו של התאגיד, פרסמתם מספר זניח של תחקירים משמעותיים. מאז הקמת התאגיד ועד היום אנחנו דווקא חתומים על תחקירים שטלטלו את המדינה וזכו להדהוד. מי שעומד היום בראש הדסק הוא אורן אהרוני, עיתונאי חוקר מהשורה הראשונה, שסדרת התחקירים שלו, ארץ עיר, על השחיתות ברשויות המקומיות, הייתה מועמדת השנה לפרס האקדמיה לטלוויזיה בקטגוריית תחקירים, ומחוללת שינוי ותיקון. והיו גם התחקיר של כרמלה מנשה על זיוף נתוני הגיוס של חרדים על ידי צה"ל, שבעקבותיו הוקמה ועדת בדיקה שקבעה כי התקלה בספירה נבעה מכישלון מקצועי חמור. התחקיר של יאיר אטינגר על חקירת יהדותם של עולי ברית המועצות, שבעקבותיו התקיים דיון בכנסת, ובמסגרתו הודתה נציגת משרד הפנים כי היו מעקבים. תחקיר היחס הגזעני כלפי יוצאי אתיופיה בתחנת המשטרה בקריית מלאכי, שהוביל להדחתו של מפקד התחנה ולמינוי של מפקד תחנה יוצאי אתיופיה לראשונה בישראל. ומיכאל שמש חשף את הקלטות השר לביטחון פנים לשעבר, אמיר אוחנה, שניסה לבלום את ההפגנות בבלפור ביולי 2020, ואלה רק חלק מרשימה ארוכה יותר. את עצמך, בכובע המגישה, מדברת על עמדה נקייה, אבל במקביל מבצעת תחקירים. זה נדיר יחסית שמגישה עושה גם עבודת שטח. את לא חוששת שעלולה להיות כאן סתירה? אני לא חושבת. לא נולדתי בכיסא אולפן סטרילי. להפך, עבודת שטח עיתונאית זו המהות של שידור ציבורי שמשוחרר מאינטרסים ופוליטיקה. ואני רואה במרכיב חשוב בעבודה שלי. חשיפות עיתונאיות מסייעות לפתור מצוקות ועוולות ומתעלות מעל הקשרים הפוליטיים. לשמחתי אני מקבלת את החופש העיתונאי לעסוק בנושאים שקרובים לליבי, בתחקירים שיש להם אימפקט חברתי. זו המהות אגב, זה הדבר שנותן לי את הדרייב. דרייב יש, אבל רייטינג פחות. מדדי הרייטינג של המהדורה המרכזית של כאן 11 רחוקים מלהיות דומיננטיים בשוק החדשות. אמנם הבחירה לפרוש מוועדת המדרוג, שקיבל בזמנו אלדד קובלנץ, מקשה על הצגתם של נתוני צפייה יומיומיים במהדורה, אבל פעילים בשוק מעידים כי היא זוכה לכ-4.5% צפייה בממוצע. לשם השוואה, בחדשות 12, הנתון גבוה פי 3. בדיווח של וואלה ברנג'ה מהשבוע שעבר אף נטען כי הרייטינג של התאגיד בשעות הפריים טיים נמוך מזה של רשות השידור בחמש שנותיה האחרונות. אני חושבת שזה שיח של פעם, כל הסיפור הזה של רייטינג. רבינוביץ' מבטלת את חשיבות הנתונים האלה. ברגע שלא מודדים אותנו בפלטפורמות החזקות שלנו, שהן הדיגיטל, שם צופים בנו צעירים יותר מבכל כלי תקשורת אחר, הדיבור הזה על רייטינג קצת פחות רלוונטי. לגבי הדיווח בוואלה אפשר לראות דבר אחד ברור. בזמן שהמהדורות של המתחרים נחלשות באופן דרמטי, ברשת 13 נרשמה הידרדרות חריפה בשנה החולפת, שמקרבת אותה לנתוני כאן 11, חדשות הערב יציבה ומתחזקת סביב 5%. אנחנו מנהלים את חשבון היוטיוב החדשותי הגדול בישראל, עם 420 אלף מנויים, ובפייסבוק יש לנו 750 אלף עוקבים. אין לנו מתחרים בנתונים האלו. ובכלל, אני חושבת שהמהדורה שלנו מאוד הישגית, ואנחנו עוסקים בנושאים שנויים במחלוקת שאחרים לא עוסקים בהם. מנגד, אתם פועלים בדיוק כמו הערוצים המסחריים בכל הקשור לסיקור זירות טרור. גם אתם משדרים גל פתוח במשך ערבים שלמים, שאין בו ערך חדשותי משמעותי. למה זה טוב? אני חושבת ששידורים מתגלגלים הם לא עניין מיותר. אי אפשר להתאמם. אם כולם עושים את זה, אנחנו נהיה הראשונים שנצא מהמשחק? לא נצא מהמשחק שכולם שם. כשאני יושבת בבית וצופה בשידורים שלנו, זה להיות שם בכל שלב ובכל רגע. וגם אם האנשים בבית מקבלים אפס מידע, הם רוצים להיות שם מעודכנים. את לא חושבת שזה רק מגביר את הבעלה והשנאה והאלימות שמקשות בתורן על ניהול שיח רציונלי על האירועים? אני משתדלת לעשות את השידורים האלה בטון שפוי, ולא בדציבלים גבוהים שיכניסו את האנשים לחרדה. ואני גם מקבלת על זה משוב. אנשים אומרים לי שהרגעתי אותם. בשידור מתגלגל אתה כל הזמן צריך לתאר דברים שקורים, ואני יודעת שאנשים יכולים להיכנס לחרדות ממה שהם רואים על המסך. אגב, בשידור הפיגוע מאלעד עצרתי את בן גביר ולא נתתי לו לעשות פרובוקציות בשידור. לא כל מה שקורה בשטח אנחנו משדרים. את לא יצאת מסויטת משידורים כאלו? שידרתי אין ספור שידורים מתגלגלים, וסביב הפיגוע באלעד משהו קרה. כשסיימנו, ב-11 ירדתי לאוטו שחנה במינוס 4 בחניון שלנו, והרגשתי שיש בי פחד לרדת לשם לבד. אני לא אדם חרדתי או פחדן, ולא הבנתי למה שארגיש כך. אבל בסוף אחז בי איזשהו פחד. ביקשתי מהמאבטח שילווה אותי לרכב, אבל הוא לא היה יכול לעזוב את העמדה, ומצאתי את עצמי עומדת ליד הדלת איזה שתי דקות. פשוט קפאתי. הרגשתי משותקת. עברו שתי דקות והבנתי שאו שאני נשארת לישון פה, או שאני עוזרת כוחות והולכת לאוטו. בסוף זה עבר, אבל זה השפיע עליי מאוד. אני לא נרדמת אחרי שידורים כאלה. האם הרגישה תחושות חרדה גם לנוכח ההתנהלות ויחסי העבודה בתוך התאגיד, להבדיל שנחשפו בתחקיר הארץ מ-21 ביולי 2021? התחקיר הזה, שפרסמה תמר קפלנסקי, חשף כי סביבת העבודה בתאגיד הייתה רעילה וכללה התאמרויות, התעללויות רגשיות ואף הטרדות מיניות שהנהלה תייחה. ובעקבותיו מונתה ועדת בדיקה בראשות השופטת איילה פרוקצ'יה. זו מצאה שורה ארוכה של ליקויים בהתנהלות הדרגים הבכירים בתאגיד, ובחודש שעבר קיבל לידיו המנכ״ל קובלנץ מכתב פיתורים. קובלנץ עתר לבית המשפט האזורי לענייני עבודה בירושלים וביקש להוציא צו מניעה נגד פיתוריו, אך זה קבע שהליך השימוע שנעשה לו נערך כדין, וביום שבת בשבוע שעבר מסר לו יושב ראש מועצת התאגיד גיל עומר הודעה רשמית על סיום עבודתו. אני רוצה להגיד שכל פגיעה מכל סוג אין לה מקום מבחינתי וזה דבר פסול, אומרת רבינוביץ' כשאני מנסה לאמת אותה עם ממצאי התחקיר. מהיום הראשון שלי בתאגיד לא חוויתי התאמרות או כל דבר שקרוב לאזור החיוג הזה. זה לא קרה בסביבתי. אבל אין מקום למעשים מהסוג שפורסמו בתחקיר. כמי שמרימה דגל של מאבק וחשיפה של הטרדות מיניות, מבחינתי, אין לזה מקום בשום מקום. את אומרת שלא נחשפת להתאמרויות, אבל דוח פרוקצ'יה קבע שתלונות על יחס מילולי אלים כלפי עובדים נשמעו גם ביחס לחטיבת החדשות. אך ההנהלה לא מיירה להכיר בחומרת התופעה, ולא ענתה מיד על הצורך המתבקש לעודד עובדים להשמיע את קולם בחופשיות. לא שמת לב לסביבת העבודה הבעייתית שעטפה את כל חלקי התאגיד? אני חוזרת ואומרת באופן הכי חד וברור, בסביבת העבודה האישית שלי בחטיבת החדשות לא נתקלתי בשום אירוע כזה. אם הייתי נחשפת באופן ישיר או עקיף לאירוע כלשהו הקשור בהתנהגות שאינה הולמת, בכל רף הייתה מוטלת עליי חובת הדיווח והטיפול וכך הייתי נוהגת. דבר כזה לא היה עובר לידי בשום צורה. עם זאת, יהיה לא אחראי מצידי להתייחס לסביבת העבודה בכל חלקי התאגיד. כן חשוב לי לומר שאם במקומות אחרים בתאגיד יש עובדים ועובדות שחשו או ראו דברים אחרים, חובה לספק להם את הפלטפורמות הטובות ביותר לשתף, לדווח, לעודד להתלונן וגם להעניק טיפול מלווה ומותאם. בכל הקשור לדוח השופטת פרוקצ'יה ונושא התאמרויות, התאגיד הוא הגוף הראשון בישראל שמינה ממונה לטיפול בתחום, וזו אמירה ברורה בנושא. מעבר לאמירות של בחירי התאגיד על אפס סובלנות למקרים מהסוג הזה, וההבנה שהתאגיד חייב לשמש דוגמה בתחום יחסי עבודה וסביבת עבודה. האם לנוכח פיתוריו של קובלנץ את חושבת שראוי שכעת תעמוד בראש התאגיד אישה? אני מאמינה שבכל תפקיד צריך לקדם את האדם הראוי מבחינה מקצועית, גבר או אישה. זה בוודאי משמח אותי שיותר נשים מכהנות בתפקידים בכירים, אבל ענייני מגדר לא צריכים להיות שיקול לגבי שום מינוי. כל דמות, גברית או נשית, ראוי שדנהג בכבוד כלפי נשים וגברים שעובדים בכל ארגון. והרי החדשה. כתבתו של איתי שטרן. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.